הערב הזה אני ממשיך עם בשורת יוחנן פרק ו' בפסוקים 65 עד 71. ויאמר, על כן אמרתי לכם כי לא יוכל איש לבוא אליי בלתי אם ניתן לו מאת אבי. מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסוגו אחור ולא יספו להתהלך איתו. ויאמר ישוע אל 12, היש את נפשכם גם אתם לסור ממני? ויען אותו שמעון פטרוס, אדוני, אל מי נלך? דברי חיי עולמים עמך. ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי. ויען אותם ישוע, הלא בחרתי אני בכם 12 ואחד מכם שטן הוא. זאת אמר על יהודה בן שמעון איש קריות, כי עתיד היה למוסרו, והוא אחד משנים עשר. ואני חוזר לפסוקים 65 ו-66, שאיתם סיימנו את המפגש לפני שבועיים, כדי לצאת את הקשר למה שאנחנו עומדים היום. אני מזכיחם, ישוע פונה לתלמידים, שחלקם היה במבוכה מאוד גדולה מהדברים שהוא אמר להם, ואני הדגשתי שאחד המשפטים שמאוד היה קשה לתלמידי ישוע לשמוע מפי האדון, שהוא אמר להם שהם חייבים לאכול את בשרו ולשתות את דמו. זה נורא הטריד אותם המשפט הזה. אבל מה התגובה של ישוע על התימאון שלהם? הוא אומר להם, אני לא מתפלא שאתם לא יכולים להבין את זה. הדרך היחידה להבין את המסר הרוחני שלי לא תלויה באופן שאני מציג את זה בפניכם, בצורה אחת או בצורה אחרת. לא אני הבעיה לחוסר הבנה שלכם. חוסר הבנתכם הרוחנית נובע מסיבה אחת יחידה. אבי שבשמיים לא גילה לכם. ואם הוא היה מגלה לכם, לא הייתה לכם שום בעיה. זה לא קשור לאופן שאני מציג את האמת הרוחנית. אנחנו התחלנו את הדיבור על כך שעם הרוח אנחנו יכולים להבין אמיתות רוחניות עמוקות וחשובות. ובלי הרוח, הכל סתום ולא ברור עבורנו. כך שלמעשה ישוע מוכיח את אותם תלמידים שהם לא היו ראויים שאב יגלה להם בצורה חדה וברורה מי הוא בן האלוהים המשיח. ולכן אני לא מתפלא על התוצאה של המפגש הזה. מה כתוב? רבים מתלמידיו נסוגו אחור ולא יספו להתהלך איתו. כשאנחנו אומרים דברי תוכחה לאנשים בעולם, אנחנו יכולים לצפות לשני סוגים של תגובות. אנשים רציניים ואמיתיים שמבינים בדיעבד שהם עשו טעות, איך הם יגיבו, הם הרגישו לא נוח עם עצמם, הם יפנו אל אבינו ויבקשו את רחמה ואת חסדו, שיגלה להם את האמת, כשהם מבינים שהם עשו איזה טעות במחשבה, בהתייחסות, ויש מעטים כאלה שבאמת אחרי דברי תוכחה, הם שווים בתשובה אמיתית, והם מקבלים חסד מאבינו, חד משמעי. אבל לצערנו, אנחנו גם עשויים לקבל תגובות הפוכות, שבעקבות דברי התוכחה שלנו יהיו אנשים שיסוגו לאחור וירצו לנתק כל מגע איתנו. ואמיר שכל אחד מאיתנו שהוא מנוסה במתן עדות על אמונתו, נתקל בשני סוגי האנשים האלה. חלקם נורא נלהבים לשמוע את האמת מפינו, ובאמת בהתרגשות רבה הם שומעים כל משפט שאנחנו אומרים לאמת והצדקה, אבל גם ישנם אחרים שהדברים שאנחנו אומרים להם מקוממים אותם, ואז הם מעדיפים להתרחק מאיתנו, שום שעם האמת שאנחנו מבשרים להם, אנחנו מרשיעים אותם. וזה בדיוק מה שקרה לחלק לא קטן מתלמידי ישוע. אני ממשיך לפסוק 67. ויאמר ישוע אל 12, היש את נפשכם גם אתם לסור ממני? אני בטוח שישוע ידע מראש מה תהיה התגובה של תלמידיו, ובכל זאת הוא מרגיש את הצורך לפנות אליהם לשמוע שאנחנו שקוראים את האמת של דבר אלוהים, נתרשם איך הם הרגישו כלפי האדון, מה הם חשו כלפיו. פתאום קבוצה לא קטנה של תלמידים נוטשת את האדון, וישוע רוצה שהם יגידו, איך אתם מרגישים עם המציאות הזאת? גם אתם רוצים לעזוב אותי? ואז נראה את התגובה הכל כך מיוחדת של שמעון פטרוס. אנחנו מכירים אותו כאחד שתמיד היה הדובר של הקבוצה, כשכל פעם עלתה איזו שאלה מיוחדת, הוא הראשון שהתייחס אליה, אדם מאוד מיוחד שלא במקרה ישוע בחר בו להיות המנהיג של הקבוצה. אז מה אומר שמעון לישוע אדון? אדוני, אל מי נלך? תראו איזו תשובה יפה של אדם רוחני ואמיתי. עולה מדברי פטרוס שהשאלה של ישוע מיותרת. אין אלטרנטיבות. אין מישהו אחר שיכול לכוון אותנו לאמת. חד משמעי. לא קיים ולא יכול להיות קיים. רק אתה הדרך האמת לחיים. אין אפשרות אחרת. ולכן, אני אומר שגם שמעון פטרוס בשלב הזה, עוד לא הייתה לו הבנה מלאה והשלמה של דברים רוחניים שונים. היה ברור לו לחלוטין. אין אלטרנטיבות. ישוע ורק הוא הדרך האמת והחיים. אבל שמעון ממשיך ואומר, דברי חיי עולמים עמך. נזכור שאחד הדברים שישוע הדגיש בשיחה המיוחדת הזאת, שהרחבנו עליה את הדיבור, שהוא האדון יקים כל אחד מאיתנו ביום האחרון, לחיות עם כל הקדושים לנצח נצחים. מי מסוגל לתת הבטחה כזאת לבני אדם בעולם הזה? שמי שיאמין, מי שיאמין בו יקבל את חיי הנצח. ולכן שמעון עם המון התרגשות אומר לאדון, אין אפשרות אחרת. וכמובן ישוע, פטרוס מכוון כמובן לתחיית המתים, וכל חיי הנצח שיבואו לכל אחד מאיתנו בעקבות האמונה והדבקות לשרת את האדון עם כל הלב וכל הנפש. והייתי רוצה כעת להתייחס בקצרה להתייחסות של האדון לישועת הנפש של כל אחד מאיתנו. דברים מאוד חשובים שאנחנו חוזרים עליהם, אבל נדגיש אותם בהקשר מאוד מיוחד. נשים לב. אומר האדון, איש כי יחפוץ ללכת אחריי, יחחש בנפשו, נשא את צלבו והלך אחריי. ישוע פונה לאנשים בצורה מאוד אמיתית, מאוד גלויה, והוא נותן להם תנאי, תנאי מאוד פשוט, אבל מחייב. אם מישהו מכם באמת, אבל באמת, חפץ, מעוניין להיות תלמידי, רוצה לעשות דבר אחד, לחחש בנפש שלו, לשים על עצמו את הצלב, את כל המחויבויות שצריך לקחת על עצמו בעולם הזה, ולנוע אחריי. קצר ולעניין. אבל בכך ישוע לא מסיים את המסר שלו. שים לב מה הוא אומר בהמשך. כי כל אשר יחפוץ להושיע את נפשו, והשאלה שנשאלת, למה ישוע מתכוון אומר, כל אשר יחפוץ להושיע את נפשו, למה הוא מתכוון במשפט הזה? אני רשמתי את זה בצבע סגול. כלומר, לתת לנפש למלא את כל הרצונות שלה, שקשורים בחטא. ומסתבר שלנפש של כל אחד מאיתנו יש רצונות, בין שנודה בזה או לא נודה בזה, רצונות לא טובים. היא כמעה לממש כל מיני תאוות שקיימות בה, שקשורים בחטא ולא מביאות כבוד לאבינו שבשמיים. אז מה יקרה לאדם כזה? אם הוא באמת חפץ להושיע את נפשו, לתת לנפש את מה שהיא רוצה, מה יקרה לו בנצח, מסביר האדון? תאבד נפשו ממנו. אותו אדם בעולם הזה, שנתן לנפש שלו במשך 60, 70, 80 שנה, תענוגות שונות שקשורות בחטא, אדם כזה יאבד את נפשו לעולמי עד. וישוע מספיק גלוי להסביר לנו אמת רוחנית מוחלטת, שאמורה לדבר ללב של כל אחד מאיתנו. ובהמשך ישוע מסביר, וכל אשר תאבד לו נפשו למעני, מה פירוש תאבד לו נפשו? כל מי שימנע מהנפש שלו למלא את התאוות השליליות שלה, מה יקרה לאדם כזה? הוא ימצא את נפשו. אני חייב לומר לכם בגילוי לב, אני את המסר הזה של האדון, אני התעמקתי בו לפני עשרות רבות של שנים, ואני מודה לאל שהוא חדר לקרבי בצורה שאני אפילו לא יודע לתאר במילים, והאמת היא שזה גרם לי להבין אמת שבאמת גרמה לי במשך השנים להבין דבר מאוד פשוט, מאוד פשוט, אבל מחייב. האויב הכי גדול שלי, אתם יודעים מהו? הנפש שלי. אני הבנתי את זה. זה האויב הכי גדול שלי. ואני לפעמים רואה מאמינים, כל כך מרחמים על הנפש של עצמם, שכאילו הם מגבילים אותה ומונעים מנה כל מיני דברים. כמה אישים מסכנה ואומללה. ואני אומר בדיוק ההפך הנכון. דווקא בגלל שאני אוהב את הנפש שלי, ואני רוצה שבנצח, בנצח, לא ל-60 או 70 שנה, היא תהיה באושר אילאי, דווקא בגלל זה, אני מונע ממנה המון דברים שהיא רוצה בעולם. וכשהבנתי את האמת הזאת, לא רק בשכל, בכל המטען הרוחני, שרוח קודש יכול להפיג בנו, זה גרם לי לבוז לנפש שלי בצורה מאוד עוצמתית. ולאורך שנים אמרתי לנפשי, קשה לך, נכון? קשה לך בכל מיני תחומים. אני מודה ומתוודה. לצלוב את הנפש זה לא תמיד קל, לא תמיד נעים, לא תמיד נוח. אני שם את האמת על השולחן. אבל הסיפוק שמאמין מקבל, שבעצם ההתכחשות יום אחד הוא ימצא את עצמו בנצח בנוחות אלוהים האב, ישוע בן רוח הקודש וכל הקדושים, הידיעה הזאת נותנת את הרצון ואת הכמיעה להתמיד בדרך ההתכחשות עד ליום האחרון, ולדעת שהדרך שבה אנחנו הולכים בעולם הזה יש לה תכלית שאין למעלה ממנה, לרשת את חיי הנצח. בואו נראה מה אומר פולוס השליח בקשר לחשיבות של תחיית המתים וחיי הנצח. הסתבר שבתקופת פולוס הייתה קבוצה של מאמינים שמשום מה טענה שאין תקומה למתים. אז אני ניקעתי כמה משפטים בקצרה, מה פולוס אומר בנושא החשוב הזה? הוא אומר, אם אין תחייה למתים, גם המשיח לא הוקם. אם המשיח לא הוקם, ריק שמועתנו וגם ריק אמונתכם. במילים אחרות, כל האמונה שלכם אלא שום תוכן אם אין תקומה למתים. גם אשר ישנו במשיח, אבוד אבדו. כל אותם מאמינים שהם מוכנים להקריב את נפשה למען האדון ביסורים, בסבל לא יתואר, אם בסוף הם מתים כאחד האדם ואין תקומה, אז הם נורא מסכנים. הם סבלו עד מוות ולא נשאר מזה כלום. הם מתים כמו כל יתר אנשים בעולם. אז מה התכלית של הסבל שלהם? והוא אומר, ואם בחיים האלה לבד בוטחים אנחנו, במשיח, אומללים אנחנו מכל בן אדם. תראו איזה משפט עוצמתי. אם האמונה שלנו באדון, באב, בכל האמיתות הרוחניות, מתחילה ומסתכמת במה שקשור לחיים שלנו בעולם הזה בלבד, ואין בהמשך נצח, אומר פולוס חד משמעי על עצמו ויתר השליחים. אנחנו האנשים הכי אומללים בעולם, ולא במקרה. כשאנחנו קוראים על מה שעבר פולוס בימי חייו, על הסבל המתמשך לאורך שנים, כפי שהוא מעיד על עצמו, כל הגוף שלו מלא בצלקות, בחברות, למען המשיח. איך הוא נרדף עד מוות, פעם אחרי פעם. יש לו סיבה לומר, אם זה תכלית הקיום שלי, העולם הזה, אני נמצא בקבוצה של אנשים מאוד מסכנים ומאוד אומללים. והוא ממשיך ואומר, ולמה אנחנו מסתכנים בכל שעה? נזכור שפולוס באופן מיוחד סיכן את החיים שלו בצורה יוצאת דופן. אנחנו קוראים במעשי השליחים מקומות שונים, אנשים גזרו על עצם לצום ולא לאכול עד שהם יהרגו אותו פיזית. השטן החליט לחסל את השליח הזה בכל מחיר. ופולוס חש את זה ממש בגופו לאורך שנים. הוא אומר, מעיד אני עליי, אם לא מת אני בכל יום ויום. ואני הביא את הפסוק הזה בשני הקשרים. מצד אחד פולוס סיכן את החיים שלו יום אחרי יום בתהליך הביסור, כשהוא אפשר לאנשים שונים לפגוע בו ולרדוף אותו עד מוות, ובחסד האדון הוא ניצל פעם מרגימת אבנים כשהיו בטוחים שהוא כבר מת. ובנוסף לזה נזכור שפולוס השליח הוא מת לנפשו. הוא אומר את המשפט, אני כבר לא חי כי אם ישוע חי בקרבי. כך שבמובן זה פולוס מת כל יום מחדש. אני מקווה שכולנו מרגישים את זה, שכל יום אנחנו מתים לנפש שלנו וחיים לכבוד אלוהים, כדי להביא לו כבוד אמיתי ומשמעות בעצם חיינו. ואני אסתפק במשפט האחרון שאומר פולוס בתחום הזה, מהי תועלתי? אם המתים לא יקומו, נאכלה ונשתה, כי מחר נמות. תראו, אני את המשפט הזה שמעתי לצערי מהמון אנשים במהלך חיי שהם לא מאמינים. הם אומרים לי דבר נורא פשוט. חיים פעם אחת. זהו, החיים בעולם הזה. הם לא מאמינים בנצח, הם לא מאמינים בכלום. ואז הם אומרים, אם אנחנו חיים פעם אחת כמה עשרות שנים, אז לפחות ננצל את החיים האלה לטובת הנפש שלנו. נאכל ונשתה ונבלה בכל תענוג שהנפש יכולה לקבל לו סיפוק. שום שאחר כך אין כלום. אז לפחות נמצא ממה שהעולם נותן לנו את המקסימום. זוהי חשיבה, תדעו לכם, של אנשים שאין להם אמונה. ופולוס מעיד על עצמו, אם אנחנו לא מאמינים בתקומה, אז באמת כדאי שנאכל ונשתה. אין תכלית לכל הסבל, לכל ההקרבה שלנו, יום אחרי יום, לאורך שנים. ואני רוצה לסכם ולומר, הידיעה, ואני משתמש במילה ידיעה ולא במקרה, תכף נדבר את זה בדקות הקרובות, ידיעה שזה אמונה של 100% לא פחות, נותנת למאמין את המוכנות לשלם כל מחיר בעולם הזה, כדי שיום יבוא, הוא יזכה בנצח, לתת לנפש שלו עושר באלף, שאין למעלה ממנו, ואני יכול לומר שכבר בעולם הזה, למרות הקשיים והניסיונות שלעיתים אנחנו צריכים לעבור, אין אנשים מאושרים מאיתנו, ואני יכול לחתום על המשפט הזה עבור כל בן אדם. אני מאחל לכל אחד שיתאם את האושר שלנו יש, בעקבות הקרבה האמיתית לאבינו שבשמיים וישוע אדון. ואני אומר לפסוק 69. פטרוס ממשיך ואומר, ואנחנו האמנו ונדע כי אתה משיח בן אל חי. נשים לב שפטרוס מדבר בלשון רבים, הוא אומר, האמנו. כלומר, הוא לא מדבר רק בשמו, אלא גם בשם יתר השליחים. אבל נשים לב שהוא מרגיש את הצורך לומר גם דבר נוסף. הוא מוסיף את המילה ונדע אחרי האמונה. ולהבנתי לא במקרה פטרוס משתמש בביטוי ונדע. אנחנו יכולים לראות שבברית חדשה יש לא מעט אנשים שטענו שהם האמינו בישוע, ובדיעבד הסתבר שהאמונה הזאת הייתה מזויפת לחלוטין, לא היה לה שום תוכן אמיתי, למרות שהם אמרו וטענו בפה שמאמינים בישוע. וכשפטרוס אומר ונדע, מה המשמעות של זה? שהאמונה שלנו היא בביטחון, בוודאות שלא פחות, ואני לא מגזים, של 100%. מתי אדם משתמש בביטוי אני יודע? כשזה 100%, שזה לא רק משאלת לב שהוא מקווה שיהיה כך או אחרת. כשאדם אומר אני יודע, זה ודאות מוחלטת. וזו בדיוק התחושה שמשדר פטרוס השליח כלפי ישוע כבן אל חי. ואני רוצה לקוות שכל אחד ואחת מאיתנו חשים את ההרגשה הזאת. נוכחות רוח הקודש בנו, בקרבנו, שמלווה אותנו 24/7, כל יום וכל היום, נותן לנו ביטחון של 100%. אני אמרתי ואני חוזר ואני אמשיך לחזור. לא הנבואה בישעיהו נון ג' נותן לי את הביטחון שישוע המשיח, שלא תן לי הבנות, או כל נבואה אחרת שאני יכול לצטט. נוכחות הרוח בי גורמת לי לדעת בוודאות ישוע הוא האדון, הוא מלך המלכים ואדון האדוני. אני עובר לפסוק 70. ואין אותם ישוע, לא בחרתי אני בכם 12 ואחד מכם שטן הוא. אז כאן ישוע מרגיש את הצורך לומר לתלמידיו, אני בחרתי בכם. והשאלה שאני אמלא, למה ישוע מרגיש את הצורך לומר להם את המשפט הזאת? לדעתי הסבר מאוד פשוט. כעת עוזבת את הקבוצה שלהם הרחבה, קבוצה של תלמידים, שלא השתייכו לשנים עשר, ונטשה אותם. ואולי חלק מתלמידים הקרובים לישוע פחדו, שגם להם עלול לקרות משהו דומה. שבנסיבות של העתיד, מסיבה כזאת או אחרת, גם הם חלילה ינטשו את האדון. וכאן ישוע בא להרגיע אותם. תבינו דבר אחד, אם אני בחרתי אתכם, אין טעות. אני לא טועה בבחירה שלי. כל מה שאני עושה ופועל זה בידיעה השלמה של אבי שבשמיים, שמכוון ומדריך אותי. ולכן אני צריך להיות בטוחים ב100% שאם אני בחרתי בכם, אתם לא תנטשו אותי. ואף אדם שישוע בחר בו וקרא למלא קריאה אמיתית בעולם הזה, והוא חי ברצון של אלוהים, לא יהיה כוח ביקום שיוכל למנוע מאדם כזה להתמיד וללכת בעקבות האדון. גם אם זה קרור בניסיונות ובקשיים ומה לא, זה לא רלוונטי. הכוח שמחבר אותנו לישוע הוא מעבר לכל כוח שבו השטן יכול לנסות להשפיע עלינו. ואני אומר לכם, אין לו סיכוי. מי שבקרבנו חזק מהאויב, מהשטן. וישוע מסיים את המשפט ואומר, ובכל זאת, אחד מכם שטן הוא. ושאלה הנה, מה ישוע מתכוון שהוא אומר, אחד מכם שטן הוא? אני רשמתי, אחד מכם מאפשר לשטן להשתלט עליו ולהפעיל אותו. תראו, השטן זה דמות מאוד מיוחדת, שלאחרונה הרחבנו את הדיבור עליו, שהיה בזמנו מלאך בשם אלעד בן שחר. זה דמות מאוד ידועה בדבר אלוהים, ואנחנו לומדים המון פרטים עליו. ובמקרה שלנו, יהודה ישקריות, הוא לא שטן, הוא בן אדם בעולם, שלצערנו הרשה לשטן, ותכף אני אחיב למה הוא הרשה לשטן, להשתלט עליו ממש, ולהפעיל אותו. ובמובן זה, כל האחריות נופלת על יהודה ישקריות. כל האחריות. אם הוא לא היה מאפשר לשטן להשתלט עליו, זה לא היה קורה. אף אחד לא יכול להגיד יום אחד להבינו, שמע, אני לא אשם. לשטן יש כוח אדיר. הוא ישתמש בכוח האדיר שלו להשתלט עליי. מה יכולתי לעשות מול עוצמה כזאת אדירה? הסבר כזה אלוהים לא יקבל. יש לנו את כל היכולת לעמוד מול השטן ולהסיר אותו מחיינו, חד משמעי. ואם בכל זאת השטן ישתלט על מאמין בעולם הזה, המסקנה אחת, הוא אשם בחידלון. בפסוק 71 מסיים יוחנן השליח ומסביר, זאת אמר יהודה בן שמעון איש קריות, שעתיד היה למוסרו, והוא אחד מהשני מסר. יוחנן השליח שכתב את הבשורה, הוא כבר נותן לנו שמדובר כאן במקרה הזה, על יהודה איש קריות. ומכאן אני רוצה שנתייחס לתכונות שהברית חדשה מייחסת ליהודה איש קריות, כדי שנבין מדוע היה כלי בידי השטן למלא את המזימה שלו. אנחנו קוראים ששישה ימים לפני חג הפסח, ישוע הגיע לבית עיני, לאותו מקום שבו הוא העיר את לזר מן המתים, אני מזכיר לכם, ואז אכלו לו משתה מאוד יפה, כמובן שבמשתה הזאת השתתפה מרתה ולזר, אחד האחים, והייתה שם שמחה וחגיגה שלמה. נזכור שלא זמן רב, לא עבר הרבה זמן מאז שישוע הקים את לזר מהמתים. עכשיו זו הזדמנות כל כך מיוחדת לשמוח בחסד הגדול שישוע עשה עם האדם הזה. הקים אותו אחרי 4 ימים שהוא היה בקבר. ואז מה אנחנו קוראים מפסוק 3? ותיקח מרים מרקחת נר זך ויקר, ליטרה אחת משקלה. ומה היא עושה עם המרקחת הזאת? היא מושכת את רגלי ישוע ומנגבת את רגליו עם השערות של הראש שלה. וכתוצאה מהפעולה הזאת, כל המקום שכולם נמצאים שם מתמלא ריח ניחוח. מסתבר שמדובר במרקחת של בשמים כל כך עוצמתית ומרוכזת, שאני אומר שמרחק של 2-3 מטר, לא היה אדם אחד שלא הרגיש ריח הניחוח המיוחד של המרקחת הזאת, שכפי שנראה גם היה לה מחיר אדיר. כאן יש תמונה שממחישה בקצרה איך שהאישה היקרה הזאת, עם המון ענווה ושפלות רוח, פשוט מנקה ומנגבת רגלי האדון עם השערות בראשה, מעיד על אהבה והוקרה ואמונה בלתי רגילה שהייתה לאישה היקרה הזאת. ואז מה קורה? כתוב שאחד מהתלמידיו, שזה יהודה איש בן שמעון איש קריות, מה הוא עושה? הוא פונה לישוע ולכל המסובים ואומר, מדוע לא נמכרה המרקחת ב-300 דינר וניתן לעני? אז מי שומע את התגובה הזאת של יהודה, מה יכול לחשוב? שאדם הזה צודק. אפשר באותו הדבר היקר הזה שהשתמשה בו מרים, אפשר לקנות באמת כמות אדירה, להשיג 300 דינר כסף, ועם הכסף הזה לתת מזון וכלכלה להמון אנשים עניים ומרודים. נזכור שאנחנו מדברים על התקופה שלפני כ-2,000 שנה, המון אנשים חיו בחרפת רב תחת השלטון הרומי, שלקח מיסים כבדים ולא היה קל לחיות בתקופה הזאת. אז לכאורה הטיעון שלו מוצדק, לקחת את הכסף ולתת לעניים. אבל מה מסביר לנו בהמשך יוחנן השליח שכתב את הבשורה? הוא לא דיבר זאת מחמלתו על העניים, כי אם גנב היה, וכיס הכסף איתו, וישא את כל אשר השיגו. אז כאן בעצם מסביר לנו, באופן חד משמעי, יוחנן השליח, שהמניע האמיתי של יהודה, לא היה מתוך חמלה או רחמים על אנשים מומללים, שיזכו לקבל את הכסף הזה. סיבה אחרת לגמרי. יהודה, איש קריות, לא נעים לומר, היה פשוט גנב. הוא היה אחראי על הכסף, הוא היה הגזבר של הקבוצה. ולכן הוא היה רצה לקחת את הכסף, או חלקו לפחות, לעצמו, כדי להשתמש לכל מיני צרכים אישיים שלו. הוא לא היה גזבר אמיתי, נאמן. הוא גנב לעצמו חלק גדול מהכסף. בואו נראה מה תגובת ישוע. ישוע פונה אליו, הייתי אומר, בצורה מאוד מיוחדת, אצילית, ואומר לו, ליהודה, אני חלה, ליום קבורתי צפנה זאת. העניים, תמיד הם עמכם, ואני אינני תמיד עמכם. טיפה נחשוב, הרי ישוע ידע הכל, הוא ידע שהאדם הזה מושחת, הוא ידע שהוא שקרן, שהוא גנב. ישוע, שום דבר לא הפתיע אותו ביהודה. ולכאורה הוא יכול היה עכשיו להוכיח את יהודה על פניו. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש? אתה מציג את עצמך כאדם צדיק שדואג לעניים. כשמה שמסתר מחי המשפט הזה זה שקר אחד גדול. יש לך מטרה אחת. לקחת את הכסף לעצמך ורק לעצמך. ישוע לא נוהג כך. הוא לא מוכיח אותו על החטא הכבד הזה. הוא אומר לו בצורה מאוד עדינה, אני חלה. היא עשתה את זה, היא צפנה את זה, היא שמרה את זה ליום הקבורה שלי. והוא אומר יפה מאוד, העניים תמיד היו ותמיד יהיו עמכם. אני לא תמיד עמכם. ולא עבר הרבה זמן עד שישוע מת על הצלב ועלה אל אביו שבשמיים. וכמה האמת הזאת של ישוע נכונה ואמיתית. אז אני יכול לסכם ולומר על יהודה אשכריות, דבר שהוא היה גנב, חד משמעי, לפי התיאור שקראנו. הוא היה שקרן, הוא העלה טיעון שכביכול משתמע ממנו, שהוא דואג לעניים והוא דאג לעצמו, ואין ספק שהוא היה רודף בצע בצורה מאוד קיצונית. הוא היה מוכן להסגיר את האדון שלו, תמורת 30 כסף. נשים לב שמדובר על שלושה חטאים שאנחנו מכנים אותה כחטאי מוות. כתוב במקומות שונים בברית חדשה שלא הגנבים ולא הכוזבים השקרנים ולא רודפי בצע הם לא הרשו את מלכות אלוהים. ושלושת התכונות הגרועות האלה אפיינו את יהודה אשכריות. כך שזה לא במקרה שהשטן בחר להשתמש בו להסגיר את ישוע לכהנים. השטן הכיר את האדם הזה היטב, ולמרות שהוא שב במחיצת האדון כשלוש וחצי שנים, קרבתו לאדון לא עשתה לו שום שינוי. הוא נשאר עם כל החולשות האנושיות הקשות שלו, ולכן הוא היה מוכשר, אני אומר במחות, מוכשר, להיות כלי בידי השטן, למלא את התוכנית שלו נגד האדון. ומכאן אני רוצה שנראה איך השטן משתלט על יהודה אשכריות ובאיזה עיתוי. שימו לב לעיתוי שהדברים קורים. אנחנו קוראים שמתקרב חג המצות, הכהנים הגדולים והסופרים מדברים בינה לבין עצמה, איך לתפוס את ישוע ולהרוג אותו. מדובר חג הפסח שמתממש ומגיע. אותו חג הפסח שבו ישוע נצלב, נזכור. זה ממש לקראת הסוף. והשטן שעוקב אחרי האנשים אלה ראשי העם, יודע שזה הזמן הכי נכון לחדור לליבו של יהודה. ולכן הוא קוראים שהוא נכנס ביהודה, שמכונה אשכריות, משום שזה העיתוי הכי חשוב שהוא צריך להפעיל אותו, למלא את מזימתו. ואז מה עושה יהודה? הוא הולך אל ראשי הכהנים ושרי החיל ומסביר להם באיזה תנאים הוא מוכן להסגיר את ישוע בידיהם. שימו לב, דבר גורר דבר בעיתוי המושלם שלו. ואז כשהם שומעים את דברי יהודה, מה קורה להם? הם מאוד מרוצים. איך אומרים? יש להם הזדמנות פז לעזר באדם שהוא כל כך קרוב לישוע, והם חפצים לתפוס אותו לא לעיני העם, בסתר. והאדם הזה שהוא אחד מהתלמידים הכי קרובים לישוע, ימצא את ההזדמנות ואת העיתוי הכי נכון להסגיר אותו בידיהם. וכמובן שיהודה מבטיח למלא את הבקשה שלהם, שהכל יעשה בסתר, לא לעיני ההמון, והוא עוזב אותם, וכמובן שמאמנים לחלוטין שהוא ימלא את הבטחתו עליהם. ועכשיו בואו נראה מה קורה בערב האחרון בזמן הסעודה. איך השטן שוב מפעיל את יהודה אישקריות. אנחנו קוראים שאיך שהתחילה סעודה, השטן נתן בלב של יהודה למוסרו. ממש בתחילת הערב, כששני בשר משתתפים עם ישוע בסעודה, השטן חודר ללב של יהודה ואומר לו, זאת ההזדמנות שלך, הערב הזה, אתה חייב למלא את המשימה שהבטחת לכהנים. ואז אנו קוראים, כשישוע סיים לומר כמה דברים, אני לא העתקתי את כל הקטעים כדי לא להפריז בזמן, ואחרי שהוא אמר דברים מאוד חשובים לתלמידים, כתוב שבשלם מסוים, ישוע היה נסער ברוחו, והוא אמר לתלמידיו, אחד מכם ימסור אותי. כשהתלמידים שומעים דברי האדון, הם במבוכה בלתי רגילה. וכל אחד שואל את ישוע, מי זה האדם הזה? הם היו באמת מסוקרנים לדעת, מי מתוכם אמור להסגיר את האדון? בואו נראה את התגובה של ישוע. ויען ישוע, הנה זהו אשר אתבול את פיתי לתיתו לו, ויתבול את פיתו ויתן אל יהודה. ישוע עושה להם סימן מאוד ברור. אותו אחד שאני אתבול את הפיתה לתת לו לאכול במטבח, יכול להיות שהיה איזה ממרח מיוחד ששמו על הפיתה שאין איזה טעם, אותו אחד שאני אתן לו לאכול, הוא זה שיסגיר אותי. אז אנחנו אומרים פסוק 27. ומיד אחרי שיהודה אוכל את מה שישוע נותן לו לאכול, השטן שוב תופס את הלב שלו. ומה תגובת ישוע אליו? את אשר תעשה, עשה מהרה. ישוע ידע שאין סיכוי בעולם שהאדם הזה יחזור בו. בשלב הזה הוא הפך להיות עבד מלא של השטן. השטן השתלט עליו, והוא היה חסר אונים מול העוצמה שהוא הפעיל בקרבו. ואני חשבתי לקרוא עוד משפט או שניים מאוד חשובים שישוע אומר דווקא במתי בהקשר למה שאנחנו לומדים כעת. כתוב שישוע אמר, האיש אשר טבע לי מי את ידו בהכירה, הוא ימסרני, מופיע בניסוח קצת אחרי מאשר יוחנן. אבל נשים למה ממשיך ישוע ואומר, אין בן האדם הלוך ילך לו ככתוב עליו, אבל אוי לאיש ההוא אשר אל ידו ימסר בן האדם. טוב לאיש ההוא אם לא נולד. וישוע אומר את המשפט לפני כל תלמידה ובפני יהודה איש קריות. איך אומרים? איזו הזדמנות אחרונה להגיד לאדם הזה, אתה מבין מה מצפה לך? אם אתה תסגיר אותי, אתה קולט את גודל האבון שלך, עדיף היה עבורך שלא היית נולד. בוא נראה מה התגובה של יהודה. רבי, אני הוא? ויאמר לו, אתה אמרת. יהודה פונה לישוע, האם זה אני? הוא כאילו מבין מה רוצים ממנו. השטן השתלט עליו בצורה טוטלית. הוא כבר היה חסר אונים. וכל מה שנותר, כפי שאנו קוראים בבשורות, הוא קם אחרי שהוא אכל את החתיכת לחם שהאדון נתן לו להסגיר את האדון. ואני עכשיו מעלה שאלה, מה התוצאות שמתרשות אצל אדם שיותן מקום לשטן בליבו? אני רשמתי, היום ונורא. אני לא יכול לחשוב על מציאות יותר קשה לבן אדם בעולם הזה, שהוא בעצמו הופך להיות כלי בידי השטן. ולא במקרה שהוא אומר, טוב לאיש כזה שלא נולד. תראו, אני מתייחס לעונש שאמור לקבל אדם שנותן לשטן להשתלט עליו, כדבר שאי אפשר ללוד על הדעת. העונש שיום אחד אלוהים יקה את בני אדם לנצח, אנחנו לא מסוגלים להכיל אותו. עונש כבד ביותר, ולכן ישוע אומר, עדיף עבור אדם כזה שלא ייוולד. זה לא סתם שהוא ימות כאילו לא נולד. מצפה לו עונש כבד מנסו. ישוע אומר את זה במשפט קצר שאומר את הכל. שם תהיה היללה וחרוק השיניים. ואני רוצה לסכם את הנושא של למדנו הערב ולומר, כולנו, כשאני אומר כולנו, אני מתכוון לכולנו, כל המאמינים, מוזערים, לא לתת מקום לשטן. ואני אעשה את זה בקצרה, אני מאמין שמשה בשבוע הבא במפגש שלו יחיב עוד על הנושא, אני לא רוצה להפריז. אני עושה את זה מאוד קצר ולעניין. פולוס קורא לאפזים ואומר להם, תסו מדרככם הראשונים ותפשטו את האדם הישן. זו עבודה שמוטלת על כל מאמין וכל מאמינה בישוע. תתחדשו ברוח שכלכם. אלוהים דורש ומצפה מאיתנו. תלבשו את האדם החדש. אסירו את השקר ודברו אמת. תתרכזו אבל אל תחטאו, שהחמה, שהזן, לא ילווה אתכם גם כשאתם הולכים לישון. תמצאו את הדרך להתפייס אחד עם השני, גם ימיתה מחלוקת, איזה ריב קטן. גם לא תיתנו מקום לשטן. אלה הם דברי פולוס למאמינים בישוע מקהילת האפסים. אל תיתנו לו מקום. זאת אומרת שאנחנו עלולים להיות כלי בידי השטן. והוא מסביר, מי שגנב שלא יוסיף לגנוב. כל דבר ניבול לא יצא מהפה שלכם, רק הטוב והמועיל לבנות. והוא אומר משפט מאוד חזק, ולא תעצבו את רוח הקודש. גם מאמין שנדבל ברוח עלול, אני מדגיש, עלול לעצב את רוח הקודש. איזו אחריות כבדה מוטלת על כל אחד מאיתנו, שבאמת שרוח לא רק שלא יהיה עצוב, שיהיה מרוצה מכל ההתנהלות שלנו בעולם הזה. כל מרירות, חמה ורוגז הוא צעקה וגידוף. תסירו מכם, זה אחריות שלנו. היו טובים איש אל רעהו ורחמנים. אז אני רוצה לומר רק שני משפטים לסיכום. תראו, לצערי, הדוגמה של יהודה אישקריות היא דוגמה מאוד שלילית, אבל אנחנו עומדים מן הלקח רוחני מאוד חשוב. כל בן אדם בעולם הזה צריך לבחור אם הוא יהיה עבד ישוע או עבד של השטן. אין מקום באמצע. ואחת המשימות שלנו לחיות בצורה כזאת שהשטן לא יוכל, פשוט לא יוכל לפגוע בנו, לחדור לתוכנו ולהפעיל אותנו. אני אזכיר לכם בקצרה מה שאמרנו לפני מספר שבועות, חודשים, בבשורת יוחנן, על אותו אחד שישוע גירש ממנו, סליחה, לא גירש, ריפא אותו מחולי קשה. מה הוא אמר לו ישוע? אל תחטא יותר. אזהרה מאוד חמורה שאותו אדם שישוע ריפא אותו מחוליו, עלול להגיע למצב הרבה יותר חמור, אם ימשיך לחטוא. במקום אחר ישוע אומר, אם הרוח עזבה בן אדם והיא חוזרת ורואה שאין שום דבר בתוך הבן אדם מבחינה רוחנית, היא תיקח עוד 7 רוחות רעות ותחדור לתוכו, והייתה אחריתו גרועה מראשיתו. כל העזרות האלה מופנות אלינו כדי שנבין את גודל הסכנה שבה אנחנו חיים בעולם הזה. אבל אני לא רוצה שנחיה בפחד תמידי, שחלילה מחר בבוקר נקום ואנחנו נאפשר לשטן שישתלט עלינו. זה לא יקרה. מה שאלוהים מצפה מאיתנו, שכל יום נהיה בערנות רוחנית, נעשה את החלק שתלוי בנו, כפי שפולוס מפרט, נצא נגד הרוע והרשע והגידופים והצעקות, נסלק מחיינו כל רע, ואני אוסיף ואומר, כל הדומה לרע, וכשאנחנו חיים את החיים הנכונים עם גבורת רוח הקודש, אני יכול להרגיע אותנו כולנו, לא יהיה כוח בעולם, כוח מכל סוג שהוא, שימנע מאיתנו להתמיד בדרך הצרה עד לניצחון הסופי, שישוע יזמין אותנו כולנו להיות האורחים החביבים שלו במלכותו הנצחית.